אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אוטר לידנבאום, מרבני בית הלל, וכאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, כבוד הרב.
שלום לך, ידידיה, ולמאזינים.
אנחנו רוצים ללמוד היום אגדה שעוסקת במסירות נפש לשמירת המצוות, בהדגשה יותר לשאלה עד כמה אני צריך לחזור ולברך את ברכת המזון במקום.
נכון. אנחנו עוסקים בסוגיה שנמצאת בפרק 9 במסכת ברכות, ושם המשנה מדברת על מקרה שאדם שאכל ושכח ולא בירך והמשיך בדרכו. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך אם הוא שכח, בית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. לכאורה מאוד פשוט, למה לא לברך איפה שנזכרת? למה הברכה בכלל תלויה במקום? הגמרא מביאה, כדרכם של האמוראים, מדייקים יותר בדעתם של בית שמאי ובית הלל, ואומר רב זביד שהמחלוקת בשכח. מה קורה אם בן אדם שכח? אבל אם בן אדם בכוונה מהר לדרכו ואמר אני אברך אחר כך, דברי הכל יחזור למקומו ויברך. ואז מתחיל איזשהו שיח, מביאים ברייתא. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא בירך, יחזור לראש הבירה ויברך. תרחה מרובה לפניו, הוא צריך לעלות לבניין הגבוה. בית שמאי עונים להם מאוד יפה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם, מי ששכח ארנקי בראש הבירה, לא יעלה ויתלנה. זאת אומרת, אם אתה שכחת כסף, אתה תרוץ ותעלה. ולכן אומרים בית שמאי, לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמיים לא כל שכן. זאת אומרת, ברור שהוא צריך כמובן לחזור.
כשנראה מכאן שעיקר הנקודה זה לא המקום, אלא כבוד השמיים.
כבוד שמיים, ואיפה אני מברך. כן. זאת אומרת, מבחינת כבוד שמיים מאוד חשוב לי, כנראה שהברכה תהיה באותו מקום שאכלתי. ואז הגמרא מביאה כדרכה בקודש שני סיפורים קצרים שקשורים לאדם ששכח או לאנשים ששכחו לברך. סיפור ראשון, הנה ותרי תלמידי, היו שני תלמידים, חד עביד בשוגג כבית שמאי, זאת אומרת, אחד מהם עשה בשוגג, הלך ושכח לברך כבית שמאי, ומה קרה לו?
הוא חזר.
וחזר, ואשכח ארנקה דדהבה. והוא חזר ומצא שם ארנק של זהב. וחד דוד במזיד כבית הלל, זאת אומרת, הוא שכח או לא שכח, הוא בכוונה לא בירך, כמו שבית הלל העמידו את זה, ואכלי אריה, אריה אכל אותו.
והוא לא חזר. תרתי משמע.
תרתי משמע, ממש ככה. אז זה סיפור אחד, על שני תלמידים. סיפור שני, כבר יותר ארוך וכבר יותר מורכב. והגמרא מביאה סיפור על רבא בר חנה. כן, אנחנו מכירים מוכר, את רבא בר חנה מסיפורי אגדות מלאי
דמיון
ופנטזיה. אגדות רבא בר חנה המפורסמות שנמצאות במסכת בבא בתרא. הווה כאזל בשיירתה. היה הולך עם שיירה, כנראה מסלול ארוך, תקופה ארוכה. אכל ואשתלי ולא בריך. אכל, הלך, המשיך ללכת, ואז הוא נזכר לפתע פתאום, וואו, שכחתי לברך כשאכלתי. ואז הוא אומר ככה, אמר, הכי אעביד, איך אני יעשה? יש לי בעיה. לכאורה, מה הבעיה? תחזור. לא.
זה שיירה.
אני בשיירה, אני לא לבד. אני לא יכול לחזור לבד, גם מסוכן, וגם, מה, כולם יחכו לי? אי אמין עליו, אנשי לברך, אם אני אגיד להם ששכחתי לברך. אמרו לי, בריך כל היכה, דמברכת לרחמן המברך. יגידו לי, מה הבעיה? תברך עכשיו, למה אתה צריך לחזור? הרי הברכה לקדוש ברוך הוא, בכל מקום היא ברכה. לא אמרנו לך לא לברך, תברך. אבל פה, מה אני אעשה? הוא אמר, אני צריך להגיד להם שאני צריך לחזור. מוטב דאמין עליו, שאני אגיד להם, אנשי יונה דדהבה. שכחתי יונה של זהב. אמר לו, ככה הוא אמר לו, אנטורו לי, תשמרו לי פה, תחכו לי פה. דאנשי יונה דדהבה, שכחתי יונה של זהב. ובאמת, אומרת האגדה, אזיל הלך, חזר לשם, הוא בריך וברך ברכת המזון, ואשכח יונה דדהבה.
שוב, קיבל שכר.
ומצא יונה של זהב. ממשיכה הגמרא ואומרת, הגמרא כבר שואלת, מנסה להבין את רמזי הסיפור, ומה ישנה יונה? למה דווקא יונה? אומרת הגמרא, דמית לי כנסת ישראל ליונה. כנסת ישראל משולה ליונה. מה היא משולה ליונה? דכתיב כנפי יונה נכפה בכסף, ועברתיה בירקרק חרוץ. מה פשר הפסוק הזה? מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה? אף ישראל אינן ניצולין אלא במצוות. זאת אומרת, כמו שהכנפיים של היונה מגינות על היונה, מפני אויביה כנראה, כך גם המצוות שעם ישראל מקיים מגן עליהם, והם ניצולין בזכות. מאותם מצוות. במילים אחרות, כאן מדובר על ניצולין, הסיפור של היונה, בזכות זה שהוא חזר לברך, בעצם הם ניצלו כנראה, בעניין כזה או אחר, בצורה כזאת או אחרת. אז אלו שתי הסיפורים שמופיעים בסוגיה של ברכה במקום סעודה. ואנחנו רוצים ככה לחפור קצת באגדות ולשאול כמה שאלות. נתחיל באגדה הראשונה. מה פשר הסיפור דווקא על שני תלמידים? כן? הנה הוא תרי תלמידים. למה זה ששכח לברך מצא דווקא ארנק של זהב?
ולא כסף?
לא כסף. למה דווקא ארנק? למה הוא לא מצא משהו אחר? למדוע זה שעשה במזיד ותכנן לברך במקום אחר, אכל לא דווקא אריה, הרי זה אכזרי מאוד. לא שהוא לא רצה לברך, הוא רצה לברך. אבל למה אכל לא אריה, מין עונש מאוד 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 קשה, מאוד מאוד אכזרי. אני יכול לדמיין לעצמי מה קורה כשתורף אותו אריה. זאת שאלה נוספת. שאלה רביעית, האם יש הלימה בין האריה והמטבעות זהב? זאת אומרת, התלמיד שחוזר, ששכח בשוגג, מקבל מטבעות זהב. זה השכר שלו. אבל התלמיד שלא חוזר במזיד, אריה אוכל אותו. מה הקשר בין אריה שאוכל אותו לבין ארנק עם זהב? אלו שאלות על האגדה הראשונה. האגדה השנייה, מה המשמעות שהוא הלך בשיירה בדווקא? הרי טענתם של מנהיגי השיירה מאוד נכונה. הם צודקים. כל איפה שאתה נמצא,
תברך.
אתה יכול לברך את הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון. מה רע בטענה הזאת? האם אני מנוע מלברך את הקדוש ברוך הוא איפה שאני נמצא? למה דווקא הוא מוצא יונה של זהב?
ושוב זהב, כמו מקודם.
שוב זהב, ועוד פעם, למה דווקא יונה? זה גמרא עונה. אבל אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר כפירתית. האם באמת הוא מצא יונה של זהב? או שזה רק כאילו הוא מצא? הוא אמר להם, אני בא. אני תאר לעצמי שהוא היה צריך לחזור עם מישהו, עם משהו. תראה לנו את היונה או משהו כזה. מדוע מותר לו לשקר? הרי הוא משקר, הוא לא שכח שם יונה של זהב. מה, בגלל הברכה, המטרה מקדשת את כל האמצעים? איזה מין דבר זה? כן, חוץ מזה יש פה שאלה מאוד קשה, וכי מידת חסידות היא לעכב את כל השיירה בגלל הברכה שלך? יש בזה טעם לפגם, כולם מחכים לך, כי אתה לא בירכת, מותר לך להטריח את כולם.
וגם יכול להיות שיש בעיה שהוא יחזור לבד, אולי זה מסוכן, כמו אותו אריה שחר,
נכון,
הבחור שם.
מדוע לבעל ההגדה יש צורך לבאר, מדוע דווקא יונה? הרי לא מצאנו את זה בשום אגדה, שפתאום הבעל ההגדה מסביר לי את הפירוש של הסמלי ההגדה. ואני רוצה לשאול שאלה מאוד קשה, שאלה הגדולה פה בסיפור, מדוע לכתחילה יש צורך לברך במקום סעודה? זאת אומרת, מה החיבור של ברכה
למקום?
למה כל כך חשוב שיהיה חיבור בין הברכה למקום? שאלה נוספת, זה למה יש צורך להביא שתי אגדות? אם אתה רוצה להוכיח שבאמת התפיסה היא הגישה, פסק הלכה הוא כמו, לכאורה כמו בית שמאי, כן? שזה לכאורה מה שעולה משתי הסיפורים, למה אתה צריך שתי אגדות? ואם אנחנו כבר מביאים שני אגדות, מה מוסיפה האגדה השנייה על האגדה הראשונה? מה היה חסר לי באגדה הראשונה שהייתי צריך להביא באגדה השנייה? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהאגדות על הברכה בכלל? האם אנחנו יכולים להבין מתוך זה קצת על המשמעות של הברכות, או על המשמעות של ברכות הנהנין, על הברכות שעל האוכל? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהאגדות האלה לימינו אנו? איפה הם נוגעים בנו היום, ביומיום שלנו, בחיים שלנו? אז סוגיה שעוסקת בחיבור בין ברכה לבין מקום, שתי אגדות מעוררות הרבה תהיות, שתי אגדות מאוד צבעוניות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ונצעד צעד צעד, אגדה אגדה. נתחיל עם שני התלמידים, שיש כאן גם הפניה בעצם למחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל.
אין ספק שאתה צודק שהאגדה הראשונה מתכתבת עם השיח בברייתא של בית שמאי ובית הלל. הרי מה אמרו לפי הברייתא בית הלל לבית שמאי? לדבריכם, מי שאוכל בראש הבירה ושכח וירד ולא בירך, יחזור לראש הבירה ויברך? בית שמאי עונים להם, מה, מי ששכח ארנק לא יחזור? תמיד הוא יחזור. זאת אומרת, יש פה הקבלה בין ברכה לבין ארנק, שכביכול הברכה היא באה לידי ביטוי כשפע בכסף.
ולכן אותו בחור זוכה בארנק?
בדיוק. אותו בחור זוכה כשהוא חוזר, מספרים לנו שהוא זוכה בארנק. זאת אומרת, תשים לב, החזרה שאדם חוזר למקום, הברכה שהוא מברך, היא מייצרת לו עוד יותר ברכה גשמית. שהרי אם הוא היה מברך קודם, לא היה לו את הארנק הזה.
המאמץ הזה
מייצר אצלו ברכה נוספת של כסף, של זהב, של עוד ברכה גשמית. ותשים לב, והתלמיד שהלך במזיד ללא הברכה, אריה אוכל אותו. זאת אומרת, לא רק זה, משהו שלילי קורה לו. שאלנו, מה פתאום, למה כל כך? עכשיו תשים לב, אני כבר עומד, יש לנו פה שתי חיות באגדות, אריה
ויונה.
ויונה. כן? הוא אכל, מה קורה פה? אותו אדם אכל, הלך ללא ברכה, ולכן הוא נאכל מן העולם.
ושאלנו למה דווקא אריה?
על ידי חיה. זאת אומרת, כביכול ההתנהגותו המזידית היא התנהגות כן. חייתית.
יפה.
אדם שלא מברך או מודה על השפע, שהוא לא מודה לקדוש ברוך הוא על השפע שהוא קיבל באותו מקום שהוא אכל, הוא טרף את אוכלו של הקדוש ברוך הוא מהעולם. ולכן הוא נטרף על ידי מלך החיות הארי. יש פה הגבלה בין מלך החיות למלכו של עולם, למלכו של עולם. זאת אומרת, אתה בעצם עושה מעשה חייתי, אתה טורף את האוכל בלי לעצור לברך, אז בא החיה רעה, מקבילה כביכול של מלך, של הקדוש ברוך הוא, ואוכלת אותך. אז זה לגבי ככה ככה, כמה מילים ככה, לגבי הסיפור הראשון. לגבי היונה, האם באמת היא הייתה או לא הייתה? תראה, אני חושב שמה עמד לרבא בר חנה? רבא בר חנה כך הוא אמר. אותם אנשי השיירה, הרי לא מכירים כלל בחשיבות של קביעות הברכה במקום סעודה. זה נראה להם מוזר מאוד.
אני לא חפיל אפילו להסביר להם.
נכון. תברך כאן, מה הבעיה? אבל לי הוא אומר, הדבר מאוד יקר. כן? אין ערך לקיום מצווה. כמו הכנפיים. המצווה, מגנה ומצלה, אומרת הגמרא. כן? או כמו שכתוב בתהילים קוף יוטט, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז.
יותר
מזהב. כן, בעיניו של רבא בר חנה, ודאי שהמצווה כזאת עדיפה מיונה של זהב. ולכן ככה הוא אומר להם, תראו, שכחתי בחניה הקודמת משהו מאוד יקר, כמו יונה של זהב. אתם אמנם לא מחויבים לחזור, לשוב עבורי, אבל אם אתם רוצים לעשות חסד עמדי, תמתינו לי קצת, אינטרו לי, ואני אשוב ואביינה. כן? והם אמרו, למה לא? אנחנו מוכנים לעניין הזה. כן, עכשיו, הוא לא חשב כנראה שיש שם יונה של זהב, אבל כיוון שבאמת הוא בתמים, הוא החשיב את המצווה באמת כמו יונה של זהב, הוא באמת זכה למצוא יונה של זהב.
אז כלומר, בחלק הראשון הוא התכוון למשל, לכן הוא לא שיקר להם.
כן. והקדוש ברוך הוא סידר לו, שבאמת הוא מצא. תראה, יכול להיות, עוד פעם, שאגדת רבא בר חנה, כמו כל האגדות שלו, זה משל. ובאמת הוא מצא שם דבר יקר, הרבה יותר מיונה של זהב. מה הוא מצא יותר מיונה של זהב? את המצווה. כנראה הוא מצא שם משהו, משהו עמוק ומאוד רציני. תראה, היונה, מה יש לנו פה עם היונה? בוא קצת נחפור ליונה. היונה עצמה, מעבר למה שהגמרא אומרת, שהיונה ניצולת על ידי כנפיה, כך ישראל ניצלים על ידי המצוות, כן? וייתכן שבזכות היונה, בזכות החזרה שלו למקום, השיירה אולי ניצלה משודדים או משהו אחר שאנחנו לא יודעים. אבל היונה הזאת היא לוקחת אותנו לסיפור אחר מקראי.
יונה והטבעה?
יונה בטבעת נוח, ממש ככה. מה קורה שם? וישלח את היונה מאיתו לראות הקהל או המים על פני אדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ותשב אליו אל הטבע כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל הטבע. ויחל עוד שבעת ימים. ויוסף שלח את היונה מן הטבע. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחן עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו. היונה הזאת, היא לא מוצאת מנוח לרגליה. הוא שולח אותה, היא שווה, היא לא שווה, היא יוצאת וחוזרת. היא בעצם החיה שמסמנת מכל את המצב העולם לאחר המבול. המים הקלו. מה מצב העולם? ובסוף היא מביאה עלי זית בפיה, סמל, הייתי אומר, לשלום עם העולם והטבע. אבל בעיקר הדמיון שלנו פה שהיא שווה אל הטבע.
למקום.
למקום. וואו. בדיוק כמו שרבא בר חנה שב לברך. ואנחנו, אני כבר רומז קצת, בהמשך נעסוק בין השיבה לתיבה הפיזית, לבין השיבה לתיבה שקשורה למילה, לברכה. כן? למילה של המילות הברכה. אבל אני רוצה שנשים לב לעוד קשר נוסף בין היונה של נוח לברכה על אוכל במקום. היונה מביאה עלה של זית, ורש"י מביא שם מתוך מסכת סנהדרין את התשובה. אמר רבי אלעזר, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. כן, אומרת הגמרא, מהי משמע דהי טרף לישנה דמזוניו, דכתיב הטריפני לחם חוקי, כן, זאת אומרת, מה הם רוצים להגיד, שהיא טרפה את, את האוכל, אלא משמע מהגמרא, שהיא רצתה להוכיח לנוח את ביטחונה בקדוש ברוך הוא. היא מעדיפה אפילו מזון מר כעלה זית, שהיא מקבלת מהקדוש ברוך הוא, מהמזון המתוק שנעשה על ידי נוח בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, יש פה חיבור ליונה שקשור לאוכל. מה מקור האוכל? בוודאי ובוודאי הברכה הזאת שהוא חוזר ומברך את הקדוש ברוך הוא, יש פה אמירה מאוד פשוטה שהכל מהקדוש ברוך הוא. שגם האוכל הזה הוא מהקדוש ברוך הוא ולא בידי בשר ודם.
שזה עוד, הרעיון של הברכה.
שזה הרעיון של הברכה, הרעיון הפשוט. כמו כן, יש לנו כאן חיבור נוסף ליונים. היונים בדרך כלל עם בני זוג נאמנים זה לזו. וגם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו ממשילים את היונה לכנסת ישראל, אינו נפרד מכנסת ישראל. נאמנות. וגם רבא בר חנה חוזר למקום שאכל על מנת לברך ולשמור על נאמנותו לקדוש ברוך הוא ולהלכה. כן, ובאמת יש פה אלמנט שמבטא את המסירות נפש של הנאמנות לבן זוג שלי לקדוש ברוך הוא. הסיפור של יונה הוא לא רק מחבר אותנו למבול עם נוח, הוא מחבר אותנו לסיפור נוסף שאנחנו עסקנו בו כאן בתוכנית שלנו, אלישה בעל כנפיים. אותו סיפור, גם שם יש קשר בין המצוות תפילין לבין כנפי היונה. אני אספר אותו בקצרה. הייתה גזרה שאסור ללכת עם תפילין, ואלישה יום אחד הולך עם תפילין, רואה אותו חייל מרחוק, אומר לו, יהודי עצור, הוא מוריד את התפילין, שם אותם בידיים, החייל מתקרב אליו ושואל אותו, מה יש לך ביד? והוא אומר, כנפי יונה. הוא באמת, הוא פותח, ואכן יש לו כנפי יונה. אז הנה, גם פה אנחנו רואים
נאמנות.
את החיבורים של הנאמנות, של המסירות נפש, של המצוות עם הכנפיים של היונה. אז כנראה לא סתם נבחרה היונה כשכר לחזרתו של רבא בר חנה לברך באותו מקום שהוא אכל.
ויש גם שכר על המסירות הזאת, שכר שממש גשמי, נכון?
נכון. כל השכר בתורה זה שכר גשמי. ואני חושב שגם חז"ל דיברו על זה, שוודאי יש לך שכר, שכר מצווה, מצווה. אין ספק, ושיש שכר על העולם הבא. אבל כשאנחנו מדברים על ברכה, ברכה זה הורדת השפע לעולם. והנה, כשאתה מברך במקום סעודה, איפה שאכלת, אתה באמת מקבל שפע גשמי. אתה מקבל זהב, אתה מקבל, הייתי אומר, את המתכת הכי יקרה, שמסמלת עושר וריבוי. הרי מה זה ברכה? ברכה זה עוד ועוד. אז הנה, אתה חזרת למקום, ואתה רק מרוויח מזה. אתה מקבל עוד ועוד, בין אם זה בסיפור הראשון, ארנק של זהב, ובין אם זה בסיפור השני, יונה של זהב. ומה קורה אם אתה עוזב במזיד את המקום? אתה נעלם, בדיוק הפוך מהריבוי. אריה בא וטורף אותך ואוכל אותך. דרך אגב, פה יש לי התכתבות גם כן, כי טרף בפיה. המילה טרף.
לטרוף.
לטרוף היא בדיוק במשמעות ההפוכה שהיה בעצם אצל האריה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב אוהד תהרלב, אנחנו מדברים על הנאמנות לקיום מצוות, במיוחד לגבי ברכה, שהנאמנות הזאת מביאה ברכה לעולם, ושאלנו את השאלה, הרי ברכה זה משהו שלכאורה אפשר לברך בכל מקום, למה דווקא צריך להצמיד אותה למקום? יש כאן כאן איזה משהו יהודי שאנשי השיירה של רבא בבא חנה לא מסוגלים להבין.
נכון, הרי לכאורה השכינה נמצאת בכל מקום, אז אפשר לברך בכל מקום, אבל כנראה יש קשר מהותי בין ברכת המזון למקום. למה? תראה, ברכת המזון שאנחנו מברכים, הציווי שלה מופיע בפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, כן? על הארץ הטובה אשר נתן לך.
יש כאן ארץ, יש מקום.
בדיוק, יש לנו פה ארץ. איך בכלל הסיפור של הברכה המופיעה? אז בדברים פרק ח', כי השם אלוהיך מביאך אל הארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, כמה פעמים המילה ארץ מוזכרת פה, ארץ אשר לא במסכנות אוכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. הברכה שאנחנו מברכים בברכת המזון היא בכלל לא ברכה על המזון. היא ברכה על הארץ.
נודה לך.
או גם בנודה לך, נשים לב. כל הברכה הזאת, כן, על ארץ טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו, ממש הקשר הוא הארץ, אני רוצה להמשיך איתך. אפילו עד כדי כך, רחם נא השם אלוקנו, כן, ועל הכל, ובני ירושלים, מזכירים את ירושלים שהייתה בארץ, ואז מגיע הטוב והמיטיב. למה מברכים הטוב והמיטיב? מה זה קשור? אומרים חז"ל...
הרוגי ביתר.
על הרוגי ביתר. שמה היה בהרוגי ביתר? היה אוגוסט, כן? שהם היו שוכבים שם באמצע הקיץ, ומברכים על זה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שהם לא הסריחו, ויכלנו אחרי זה לקבור אותם. זאת אומרת שהארץ החזיקה אותם. זאת אומרת, הרי זה נורא לחשוב בעצם, אני מברך הטוב והמיטיב, מה אני צריך לזכר? בהרוגי ביתר אני ארצה להכיר כל האוכל שלי, שאכלתי עכשיו. אלא מה? זה לוקח אותנו לזה, שהברכה היא בעצם על הארץ. היא לא על המזון. ולכן, כשאנחנו מברכים את ברכת המזון, לכאורה, כמו אמרנו, הטוב והמיטיב, אנחנו מזכירים את שבחה של ארץ ישראל. אבל הברכה לא רק קשורה לארץ ישראל, הברכה קשורה לעצם הארץ, למקום. זאת אומרת, הברכה מחוברת למקום הפיזי, משם היא נובעת, וההודעה שלנו שהשפע הזה שיורד לעולם, הוא תמיד כנראה יצא מהאדמה. השפע מחובר לארץ הפיזית.
כלומר, הברכה היא לא ברכה משהו מופשט, שאני בא ומודה לקדוש ברוך הוא הזה שנתן לי אוכל או משהו דומה לזה, אלא אני מחבר את זה לעצם העשייה.
אני מחבר את זה לזה שהאוכל תמיד נובע מהקרקע, מהארץ.
הוא צומח.
הוא צומח מהארץ. וגם אני, כשאני נמצא בחוץ לארץ, אני מודה על המזון, אני מודה על האוכל, אכלתי ושבעתי וברכתי. על מה אני מודה? על זה, על ארץ ישראל, על הארץ, על המקום.
כן.
זאת אומרת, יש קשר מהותי בין הברכה לבין המקום. ועל מנת להבין את זה יותר טוב, למה? למה יש קשר? למה אני צריך להודות על הארץ כשאני מברך, מה הקשר בין המקום לברכה? ופה אני רוצה להביא הסבר, שאומנם קצת חסידי, הוא מופיע בכתבי הארי, אבל אני חושב שהוא מאוד עמוק. לא צריך בשביל זה להיות לא חסיד ולא מקובל. הארי הקדוש כותב, התורה אומרת, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על פי מוצא פי השם יחיה אדם. זאת אומרת, על כל מוצא פי השם. זאת אומרת, אני, כשאני אוכל את הלחם, זה לא מה שמזין אותי. מה מזין אותי? פי השם, מוצא פי השם.
הדיבור?
הדיבור של השם. מה פירוש הדיבור של השם? הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע. האמירה שלו הכניסה כוח באדמה והוציאה את צמיח החיים. כשהוא אמר משהו, ממה הכל נובע? מפיו.
הוא אמר ויהי.
לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הוא אמר ויהי. זאת אומרת, כשהוא אמר, הוציא את הדיבור, נכנס אותו כוח, אותם אנרגיות, אותו חיות, נכנס אותו דיבור באותו מזון, ובעצם, כשאני אוכל, מה מחיה אותי? לא המזון.
הברכה שאני מברך, הדיבור.
הדיבור שאני מכניס, שהקדוש ברוך הוא התביע בתוך המזון, זה מה שנותן לחיים.
אני ממשיך כביכול בברכה שלי את הדיבור של השם.
או, על ידי הברכה שאני מוציא מהפה שלי, אני בעצם אומר, הארי, מעורר את האותיות, את החיות שנמצאים באוכל, ואותו דבר קורה הפוך. כשאני אוכל בלי ברכה, כן? ואז לא מתעורר החיות, אז בעצם יש לי פה מצב של חוסר חיות, כן? הרי ככה הוא מסביר מה הפשט, זה לא קשור לענייננו, אבל קצת להרחיב, וכל העם רואים את הקולות, הם בעצם ראו את האותיות, הם ראו...
ממשות.
מאיפה, את הממשות, מאיפה הדבר מופיע הכוח שלו, כן? ולכן, כשאדם אוכל מזון, אדם אוכל אוכל, אז באמת יש באוכל חלק חומרי שזן את הגוף, אבל יש גם חיות שמחיה את הנשמה, ממש ככה. וזה בעצם מה שנותן לו את כל האוכל, זה הטוב שנמצא מהאוכל.
אולי אפשר להמשיל את זה לרעיון של אוכל, יש ויטמינים. עכשיו, אתה יכול לאכול פירות, ירקות, שיש שם ויטמינים חיים, אבל אם תבשל ואם תהפוך את האוכל לתעשייתי, כבר לא יישאר כלום. אז אותו עיקרון, אם אתה מברך, אתה נותן חיות למאכל שלך, ויטמינים רוחניים נקרא לזה.
נכון, תראה, זה כמו שאני תמיד אומר, מהי ברכה? במובן שאדם, איך אנחנו, אדם יודע שיש לו ברכה? אדם הולך עם 200 שקל למכולת, והוא חוזר עם סל מצרכים. עכשיו, אם יש לו ברכה, אז מה-200 שקל האלה, יהיה לו הרבה אוכל. אבל אם אין לו ברכה, העוגה תשרף לו. פתאום בתנור. והמון המון מתוך מה שהוא קנה ילך לפח. זאת אומרת, הברכה בעצם תמונה, צפונה באוכל. ואני בברכה שאני מברך, אם אני מספיק חושב, אני יודע להעלות את החיות שנמצא. זאת אומרת, מה זה ברכה? ברכה זה העלאת התודעה. שהאותיות של הקדוש ברוך הוא, הם אלה שנותנות את הכוח והחיות למזון החומרי, והם אלה שנותנים לנו חיות, וזה הפשט לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי מלפים מוצא פי השם, ובעצם הברכה היא האותיות שנותנת חיות, והחיות היא קשורה גם למקום ולארץ, כי מה נותן את הכוח לארץ? זה אותם אותיות, אותם חיות. עכשיו בוא תראה, גם הזהב יוצא מהארץ. הארץ מוציאה את המזון, וגם את הזהב, אנחנו עוסקים פה במטבעות של זהב, ביונה של זהב, והכל, הכל על ידי אותיות השם, הכל, הכל על ידי המודעות של לברך ברכה. עכשיו תראה, הבעל שם טוב אומר, שיש קשר מהותי בין ברכה, האותיות של הברכה, לבין האותיות של ותוצא הארץ דשא עשב, מזריע זרע. זאת אומרת, יש חיבור מהותי בין המקום לבין הברכה שנובעת משם. עכשיו אני רוצה שנייה לחזור ליונה. דיברנו על היונה שיוצאת מהצבא אצל נוח וחוזרת, והיונה גם חוזרת לתיבה. התיבה היא הייתה המקום היחיד בזמן המבול. לא היה משהו אחר, לא היה ארץ, על הכל היה מים. מאיפה הברכה נבעה? הברכה נבעה מהתיבה, זאת אומרת, התיבה הפיזית הכילה המון דברים חומריים אז, כי הארץ הייתה מכוסה במים. אבל כשהיונה חוזרת לתיבה, התיבה, אומר הבעל שם טוב, זה לא רק תיבה פיזית,
אלא מילים.
זה תיבה של מילים. שנוח פותח צוהר לתיבה, אומר רבי נחמן, הוא פתח פה איזשהו צוהר למילה, כן? ולכן היונה שהיא חוזרת, היא חוזרת למילה. זאת אומרת, יש לנו פה חיבור מדהים לתודעה של הכוח של המילה, של השפה, של המילים שאנחנו מוציאים. ולכן כל כך חשוב לברך במקום שבו אכלתי. כי יש ערך למקום ולאוכל. ולכן כל כך הרבה, אם אני אקפיד על החיבור של המקום עם האוכל, עם הברכה, באותו מקום שאכלתי, יהיה לי עוד ברכה. יהיה לי עוד ברכה. מה יהיה? אני לא יודע. אבל לאותם, אותו תלמיד ואותו רבא בר חנה, היה ברכה פיזית של הזהב, מתכת יקרה, שפתאום באה לידי ביטוי באושר, בתוספת, לברכה נוספת. וכל זה בגלל מה? בגלל המילים והכוונה שהוציא מפיו.
אז בוא נסגור עם הפסוק, הוא זהב הארץ ההיא טוב. הנה הזהב שיוצא מהארץ, שוב, הכל הצמחה של הברכה מתוך הארץ. הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, תודה רבה לך.
שלום לך ולמאזינים.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ואפשר להזין לתוכנית הזאת באתר האינטרנט של כאן מורשת, וכן בשאר יישומי האסקטים.
אתם מאזינים לכאן אסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.